אז שלום לכולם. כאמור, בשיעור הקודם אנחנו התחלנו לעסוק בנושא של יחס לרפורמים, ואנחנו רוצה שנראה כאן כמה מקורות מאוד מאוד סודיים שקשורים לנקודה הזאת. כפי שהזכרנו שבוע שעבר, בשיעור הקודם, אז בעצם התעוררנו לעסוק בנושא הזה סביב פולמוס שהתעורר בעיקר, אפשר לומר, בין, זה התחיל מהרב אליעזר מלמד מול הרב יהושע שפירא, שדיברנו על זה קצת בשיעור הקודם, וקצת הדברים אני מניח ידועים. הרב אליעזר מלמד נפגש באיזה פורום עם רבה רפורמית, והרב יהושע שפירא תקף אותו וסבר שזה טעות. וגם הרב יצחק יוסף הראשון לציון יצא נגד זה בתקיפות, ו מאוד בתקיפות, הכריז במכתב גלוי שהוא שלח לעיתון משפחה, הוא כתב שמי שנפגש עם הרפורמים ראוי לנדות אותו, שזו אמירה ככה מאוד חריפה. אחר כך הוא קצת הסתייג מהדברים, הוא אמר, לא אמרתי שצריך לנדות את חלילה את הרב מלמד, רק אמרתי שמי שנפגש עם רפורמים ראוי לנדות אותו. בקיצור, ככה זה נושא קצת מורכב. היה, אז התחילו לתקוף את הרב יצחק יוסף, כי היה גם פגישה של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, עם רפורמים, עם רבנים רפורמים. זה לא בדיוק דומה, והתחילו למה זה לא דומה, דיונים. על כל פנים, התעוררנו מזה לברר מה היחס הנכון לנקודה הזאת, והבאנו בשבוע שבשיעור הקודם מקורות על החשיבות העצומה של אחדות ישראל ואהבת ישראל, שעל זה אין מחלוקת. אבל כיוון שהנושא הזה הוא כל כך מרכזי, עד כדי כך שבלי אחדות אז אין כלי מחזיק ברכה, ועם ישראל הוא תמיד, אפילו כאשר הם בנים משחיתים, הם עדיין בנים, בני אל חי, עדיין בניו של הקדוש ברוך הוא. ואולי אחד המקורות, מקור מאוד מפורסם, אבל אולי הכי חזק, שאומר פה במקור 6 ו-7, שני מקורות מקבילים, שמדברים על הפסוק, חבור עצבים אפרים ענך לו. כלומר, כאשר עם ישראל מתחבר, אפילו מתחבר לעבודה זרה, לעצבים, שזה עבודה זרה, אפילו כאשר עם ישראל מתחבר לעבודה זרה, הנח לו. אז הקדוש ברוך הוא גואל אותם ומושיע אותם. חלק ליבם, עתה יאשמו. כאשר יש מחלוקת, כאן הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, דן אותם במידת הדין, אם אבנו תשמור יא, אדוני מי יעמוד, אי אפשר לעמוד מול מידת הדין, וזה בעצם מה שקורה כאשר יש מחלוקת בעם ישראל. אז מאז השיעור הקודם שלנו הדברים הפכו להיות עוד יותר רלוונטיים ואקטואליים, כי נכנסנו למערכת בחירות רביעית במספר תוך שנתיים, וזה ודאי שזה מאתגר אותנו הרבה יותר מבחינת האחדות בעם ישראל, כי מערכת בחירות בטבעה היא הרבה יותר לוחמנית, מיליטנטית, הרבה יצרים רעים והרבה אנרגיות ואמוציות אחד נגד השני. כן. שאלה מצוינת, אנחנו קצת ניגע בזה היום, אבל כן, ההבדל העיקרי הוא המשל שהביא הרב יהושע שפירא בעניין הזה, והזכרנו אותו בשבוע שעבר. הוא סיפר שבאו אליו איזה שהם נציגים של גרעין תורני, שראש העיר באותו עיר שבה היה גרעין תורני, זה לא ברמת גן, בעיר אחרת, ראש העיר רצה ליצור איזשהו מפגש של כלל הנציגים, למה לא? רב מהגרעין התורני, רב רפורמי, רבה קונסרבטיבית, בואו נעשה איזה מפגש. היום יש גם רבנים חילונים, אתם מכירים את זה? יהדות חילונית. יש זרם חדש, שזה דרך אגב שונה מחילוני רגיל, שאמרת קודם, החילוני לא טוען שהוא דתי. היום יש גם כאלה, יש זרם שנקרא רבנות חילונית, לא בדיוק רבנות, אבל לצורך העניין, אתם אולי שמעתם על זה, שיש חילוניים שעורכים חופות. שמעתם על זה? לא חופה דתית, לא חופה כדת משה וישראל. עורכים חופות. לא חוקי. זה על פי חוק, קודם כל, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, זה אפילו אסור על פי חוק. זה עבירה על החוק. אבל מעבר לזה, לא רק שזה אסור על פי חוק, אלא שזה גם לא תופס על פי חוק. זאת אומרת, תודה רבה. משרד הפנים לא מחשיב את זה כנישואין. ניסויים כאלה שהם חילונים. משרד הפנים, נכון להיום, החוק במדינת ישראל נותן את הקביעה של ניסויים אך ורק על פי הרבנות הראשית. או יותר נכון, על פי דת, כי זה לא רק הרבנות הראשית, זה גם מוסלמים על פי האסלאם, ונוצרים אצל כומר וכן הלאה. משרד הדתות, לא סתם קוראים לו משרד הדתות, כי הוא באמת, הוא צריך להתייחס לכמה דתות. יש כמה וכמה דתות בארץ ישראל, של כמה, טוב, של דתות שונות, אבל כל דת, הניסויים נקבעים לפיה, ובאמת, אחד הנושאים המאוד כאובים, שהיה באחת המערכות בחירות, נדמה לי לפני שתיים, היה הנושא של נישואין לחסרי דת. יש חלק מאוד לברית המועצות, שהם לא נחשבים יהודים על פי הלכה. אז למה הם, למה העלו אותם אם הם לא יהודים? למה מגיע למלאות לפי חוק השבות? איזה זיקה?
סבא של אמא.
כן, אבא יהודי, או סבא יהודי. האמא לא יהודיה. אבל יכול להיות שאבא יהודי, או הסבא יהודי. או דרך אגב, מישהו שהיה נשוי ליהודיה, או מישהי שהייתה נשואה ליהודי בארצות הברית, ואז הם עלו, ברית המועצות, ואז הם עלו והתגרשו. אז נמצאים פה, נמצאים פה בערך 300 או 400 אלף כאלה גויים שבאו מברית המועצות. עכשיו, רובם לא נוצרים. בברית המועצות בכלל אסור היה שיהיה לך דת. אז יהודים, חלק מהפעמים, נלחמו בחירוף נפש על הזכות להישאר יהודים. אבל נוצרים ודתות אחרות לא היה כזה חשוב להם, לא תמיד. ולכן רוב האנשים האלה הם חסרי דת. הם באים לארץ ישראל. אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא רוצים להתחתן אצל כומר. אנחנו רוצים להתחתן. נגיד אפילו, אם הוא רוצה, נגיד אדם כזה רוצה להתחתן עם יהודייה, בעיה חמורה, ברור שעל פי הלכה זה אסור. הוא צריך להתגייר קודם. אם הוא לא מתגייר, אסור לו להתחתן עם יהודיה. אבל נניח שהוא רוצה להתחתן עם מישהי כמור, שגם היא לא יהודיה על פי ההלכה. על פי ההלכה מותר להם להתחתן? כן. הם שניהם גויים, מותר להם להתחתן. אבל לפי החוק יש פה בעיה, אצל מי מתחתנו? אז יש את המושג הזה של נישואי קפריסין. נכון? שמעתם על זה? שלא רק גויים, אלא כל מי שלא רוצה להתחתן לפי ההלכה, למשל כהן שרוצה להתחתן עם גרושה, לא ייתנו לו ברבנות. אז הוא הלך ומתחתן בקפריסין. זה עוזר כי כל מי שמתחתן במדינה זרה, וזה מוכר באותה מדינה, אז אוטומטית משרד הפנים מכיר בזה, אז הוא נחשב נשוי. לא על פי ההלכה, אבל על פי משרד הפנים. עכשיו, בקורונה, זה כבר נפרץ לגמרי. כי מכיוון שאי אפשר לנסוע לקפריסין, אז יש מדינות, גם קפריסין וגם מדינות אחרות, שמאפשרות נישואין בזום. אז לא צריך כבר לטוס לקפריסין. אתה נכנס לזום, נתחתן. חוזר נשוי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נדברו. על כל פנים, זה רק כי נזכרתי בזה כהקשר לזה, שיש היום גם זרם שנקרא יהדות חילונית. הם קוראים לזה היהדות כתרבות. אנחנו חילוניים, אנחנו לא מאמינים באלוקים, לא מאמינים בשום דבר. אנחנו רק רואים את התורה כיצירה תרבותית של העם היהודי, ואנחנו רוצים שהיא תהיה השראה בשבילנו. והם קוראים לזה עוד זרם ביהדות, בצורך העניין. אבל אני רוצה רגע לחדד, נגיד זה, נשים אותם רגע בצד. אבל אני רוצה לחדד רגע מה ההבדל הגדול בינם לבין סתם יהודי חילוני, מסורתי וכדומה, שיהודי חילוני רגיל, תשאל אותו, נגיד, שוב, לא מדבר כרגע על אתאיסטים. רוב עם ישראל מאמין שיש אלוקים. רוב עם ישראל מסורתי ברמה כזאת או אחרת. רוב עם ישראל, אז הוא שומר לפעמים כשרות, לפעמים שומרים קצת שבת, או באים לבית כנסת בשבת. לפעמים, 80, יותר מ-80 אחוז מעם ישראל צמים ביום כיפור. אחוזים מאוד מאוד גבוהים, לא אוכלים חמץ בפסח. זה דברים מאוד מקובלים. והם עושים את זה לא סתם כי מסורת, כי כיף שיהיה חגים, אלא כי הם מאמינים באלוקים. אז למה אתה לא מקיים את כל התורה כולה? אין לי כוח. אני לא דתי. אבל אני מאמין באלוהים, מאמין שהתורה, מה נפקא מינה? למשל, שהוא ירצה לעשות בר מצווה, הוא ירצה לעשות בר מצווה בבית כנסת אורתודוקסי, שזה היהדות. ואילו הרפורמי והקונסרבטיבי, הם בעצם יש להם דעה אחרת, שהיהדות זה משהו אחר. המשל של רב יהושע שפירא, זה אותו גרעין תורני שהגיע אליו, אז הוא אמר להם, תגידו לראש העיר, נגיד שהיה מישהו אחר, נגיד יושב ראש האופוזיציה, שהוא מתחרה בך על רשות העיר. והיה מערכת בחירות. האם היית הולך לסימפוזיון איתו? כן, למה לא? יש אימות בין פוליטיקאים, זה דבר מקובל ורגיל. הגיוני ללכת לאימות כזה. רגע, אוקיי, ואם היה מישהו שהוא לא ראש האופוזיציה, והוא לא פוליטיקאי, והוא לא איזשהו ראש מפלגה בסיעות בעירייה, אלא הוא סתם אזרח בעיר, והוא טוען שהוא ראש העיר האמיתי, והוא מתחיל לשלוח מכתבים עם חתימה של ראש העיר לכל מיני מחלקות בעירייה, למחלקת התברואה, למחלקת החינוך, למחלקת הבינוי. האם היית מוכן? ואז הייתה באה עמותה חיצונית והייתה אומרת לך, אנחנו רוצים לעשות סימפוזיון בין כל ראשי העיר. אתה ראש העיר, הוא גם ראש עיר. הוא גם טוען שהוא ראש העיר. בוא נעשה סימפוזיון, היית הולך לסימפוזיון כזה? מה פתאום? בחיים לא, הייתי מכניס אותו לבית משוגעים. או שהייתי תובע אותו לבית משפט. מה זה הדבר הזה? זה התחזות, זה פגיעה בפעילות התקנית של ראש העיר. אני ראש העיר הנבחר, אני ראש העיר האמיתי, הוא מתחזה. אני לא מוכן לבוא איתו לסימפוזיון, לדון, כאילו אנחנו איזה שווה מול שווים. אז אומר הרב ישוע שפירא, אותו דבר, רפורמי זה מישהו שהוא מתחזה להיות היהדות האמיתי. אז זה, כן, הרמת את היד? אוקיי, אז מה ההבדל בין רפורמי, קונסרבטיבי וכולי? אני אענה לך בבדיחה. זה בדיחות של רבנים, זה לא אמור להיות מצחיק. אבל צוחקים בסוף כי לא נעים מהרב. לא התכוונתי לבדיחה הזאת, התכוונתי לאחרת. היה פעם כינוס של רבנים מכל הזרמים, ציוני דתי, חרדי, רפורמי, אורתודוקסי, אורתודוקסי זה דתי, לא משנה, קונסרבטיבי. בהפסקה יצאו מלא מלא רבנים החוצה לעשן. עכשיו, דתיים לאומיים לא מעשנים. אין כמעט רבנים דתיים לאומיים שמעשנים. מאוד מאוד נדיר. גם, אתם שואלים אותי, אני באמת חושב שזה אסור. זה נשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה דבר שהוא בעייתי מאוד. אבל בקרב רבנים אחרים זה מאוד מקובל. גם רבנים חרדים דרך אגב, מאוד מאוד מקובל. בוא נאמר שמי שמעשן יש לו הרבה רבנים גדולים לסמוך עליהם, כי הרבה רבנים חרדים מעשנים. מה, הם לא יודעים שזה מסוכן? יודעים, אבל קודם כל לא התרגלו. הרב קוק גם היה מעשן מקטרת, כן? הרב קוק. הרב, מייסד הזרם הציוני דתי שלנו, זה, גם היה מעשן מקטרת. בעיקרון אנחנו יודעים היום שמקטרת זה גם לא בריא. אז פשוט לא ידעו. לפני 100 שנה לא ידעו באמת שאישון הוא עד כדי כך הורג. לא ידעו את זה. ולכן כולם ישנו. בהדרגה, ככל שהדבר הזה נכנס יותר למודעות, אז פחות ופחות התחילו לישן. רבנים ציונים דתיים, באופן טבעי, הם יותר נתונים ל... הם יותר פתוחים למודרנה, יותר פתוחים להיות, לשנות דברים. חרדים הם יותר שמרנים, כתכונת קהילה, לא כדבר חיובי או שלילי. אפשר לדון על זה, מה חיובי ומה שלילי, יש יתרונות, יתרונות וחסרונות לשמרנות ולחדשנות, אבל באופן טבעי, ציוני דתיים יותר חדשניים, ולכן יותר היו קשובים לשינוי הזה, ולכן הפסיקו לעשן. חרדים יותר שמרנים, מה הרב שלי מעשן, מה הבעיה שאני גם אני אעשן, וככה ממשיכים לעשן. על כל פנים, אם נחזור לבדיחה, אז הבדיחה אומרת שהרב הציוני דתי מתעצבן, בא לכולם, לכל הרבנים, אמר להם, מה זה, מה אתם מעשנים, אסור לעשן, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אומר לו הרב הרפורמי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה כתוב בתורה שמלפני 3,000 שנה, אנחנו היום במאה ה-21, אנחנו היום לא מחויבים למה שכתוב בתורה, אנחנו מאמינים באלוקים, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, אבל הוא נתן לפני 3,000 שנה איזה דברים שהיו מתאימים לאז, והיום, מה פירוש המילה רפורמה? רפורמה זה שינוי. היום במערכת בחירות, אז כל שר יגיד, אני רוצה לעשות רפורמה במשרד המשפטים, רפורמה במשרד האוצר, ורפורמה בחינוך, ורפורמה בזה. רפורמה זה תהליך מהפך של שינוי. אז אנחנו הרפורמים, אומר הרב הרפורמי, אנחנו, בסדר, זה לא שייך להיום. אנחנו היום, אתה בוחר לפי הערכים המודרניים, לפי היום, אז עזוב, ונשמרתם על נפשותיכם, זה של פעם. הקונסרבטיבי עונה לו משהו אחר. קונסרבטיבי, וזה היתרון של הבדיחה הזאת, להבדיל ככה בין הרפורמי לקונסרבטיבי. הקונסרבטיבי אומר, שמע, נכון שיש איסור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אני מקבל את התורה, פירוש המילה קונסרבטיבי זה מסורתי. הולך לפי המסורת. זה, ולא מסורתי כמו שאנחנו קוראים היום בישראל. מסורתי זה בן אדם שבעצם מאמין בתורה, אבל אין לו כוח לקיים הכל. אלא, קונסרבטיבי, זה אדם שאומר, אני הולך לפי המסורת. באידיאל של הקונסרבטיבים, הם שומרי הלכה לחלוטין. אלא מה? אומר הרב הקונסרבטיבי, נכון, כתוב ונשמרתם עולה נפשותיכם. אבל, יש איזה דעת יחיד של הרדווז בשוט, בתשובה אלף קוף למדבר, ששם הוא אומר שהסיכון של ונשמרתם עולה נפשותיכם, זה רק אם זה מעל 95%. ולא 95% של המעשנים מתים. אז אמנם זה לא נפסק להלכה. אבל הקונסרבטיבים לוקחים, זה המומחיות שלהם, למצוא כל מיני איזה דעות מאוד מאוד נידחות, שיש איזה דעת יחיד כזאת, אז הם נתלים בה ואומרים, הנה, אז אנחנו הולכים לפי השיטה הזאת. כאילו, הקונסרבטיבים כן פורמלית כאילו הולכים לפי ההלכה. לא לפי ההלכה. הם כן מנסים להתעלות בכל מיני כאלה ואחרים, אבל לא לפי ההלכה, כן? לא לפי כללי הפסיקה. של הולכים לפי השולחן ערוך ולפי הולכים אחרי הרבים להטות וכן הלאה, הם לא מתחשבים בכללי הפסיקה האלה, אבל הם כן התאמצו מאוד למצוא איזה היתר. עכשיו גם זה צריך להבדיל, צריך לדעת ש שההבדל הוא בעיקר בין הרבנים הרפורמים לרבנים הקונסרבטיביים, כי הקהילות אין שום הבדל, הקהילות כולם חילונים, לא שומרים כלום, ולא אכפת להם מכלום, ונוסעים בשבת לבית כנסת, וגם אם הרב יגיד שלפי ה... אני יודע מה, כסף משנה, זה ככה וככה. זה לא באמת שיעשו לפי ההנחיות של הרב הקונסרבטיבי, אבל זה הגישה התיאורטית של הקונסרבטיבים. מרוב הסברים לבדיחה, הבדיחה נעלמת, אבל הבדיחה אומרת שהרפורמי אומר לו, אז זה שייך לפני 3,000 שנה, אנחנו ב-121. הקונסרבטיבי אומר לו, אני סומך על דעת הרדווז, שאומר ככה וככה, ולכן זה דעת יחיד שאני סומך עליה. אז אומר לחרדי, ואתה? מה איתך? למה אתה? אומר לו, אני אין לי בעיה, אני מכרתי את הריאות שלי לגוי. אז זה ככה קצת, שוב, גם קצת לצחוק על האורתודוקסיה, שקצת עם דרכים של הערמה, קצת מתחמקת מכל מיני מצוות כאלה ואחרות, אבל זה לא הנושא שלנו היום, כן? מכירת חמץ, פרוס בול וכן הלאה וכן הלאה. שאלה גדולה, בעיקרון, אני אחלק את זה לשניים. אחד, חלקם הם באמת לא יהודים. לא יהודים. כי דיברנו על זה בשיעור הקודם, באמת יש לצערנו התבוללות מאוד גדולה בתוך הקהילות הרפורמיות, מכיוון שרבנים רפורמים עושים חתונות מעורבות, חתונות של נישואי תערובת. הרבה פעמים רב וכומר, או רבה וכומר, עורכים ביחד חופה של יהודי ונוצרי. יהודי ונוצריה, היום גם יכול להיות יהודי ונוצרי. מה? בעיקרון, נכון להיום, יש רישום בקהילות הרפורמיות, ואנחנו יודעים מי הוא בן של יהודיה ומי לא. אבל, האם הרישום הזה יחזיק מעמד עוד הרבה שנים? לא יודע. מאוד יכול להיות שיבוא יום לא רחוק, וכבר לא נוכל לסמוך על זה שמי שבא מקהילה רפורמית ואומר, אני יהודי, אבא שלי יהודי, אמא שלי יהודיה. לא בטוח שאי אפשר לדעת. ממזר זה כאשר ילד שנולד מחוץ לנישואין לא נחשב ממזר. האנשים האלה לא נחשב לנישואין. אבל ילד שנולד מחוץ לנישואין לא נחשב ממזר. ממזר זה רק, או זה בן של גילוי הריות, כלומר, או בן של קרובי משפחה, חלילה אח ואחות וכדומה, או של אשת איש. כשאדם לוקח מי, עכשיו, אם מישהי לא התגרשה על פי ההלכה בבית דין, הייתה אשת איש, ועכשיו היא הולכת להינשא למישהו בקפריסין, או התגרשה בקפריסין, שזה לא גירושין שנחשבים, והיא הולכת להתחתן עם מישהו בקפריסין, אז הבן הוא ממזר, כי זה נישואין עם אשת איש. אבל אם זה סתם, אפילו כהן וגרושה, אסור על פי ההלכה, אבל הבן שלהם לא ממזר. זה חלוקה בין הגדרה של ממזר לבין סתם, בן שהוא פסול, זה אסור להינשא ככה, אבל הבן איננו הופך לממזר. אגב, אם כבר דיברנו על רבה רפורמית ועל על חתונות רפורמיות, אז אתם יודעים מה ההבדל בין, בין חתונה אורתודוקסית לחתונה חילונית לחתונה רפורמית. בחתונה אורתודוקסית, הרבה פעמים, אמא של הכלה בהיריון. בחתונה של חילונים, לפעמים הכלה בהיריון. ובחתונה רפורמית, לפעמים הרבה בהיריון. וזה גם מה שאומרים בסוף חתונה רפורמית, מה אומרים? תודה רבה. על כל פנים, כן.
הדוגמה של הראש עיר לא כל כך מסתדר את המציאות. אם מישהו מגיע והוא לא ראש עיר ואומר שהוא ראש עיר, אז יש לי בעיה. אבל אם מישהו מגיע ואומר שהוא בכלל לא מאמין בשיטה של שצריך ראש עיר וזה, והוא מוציא שיטה חדשה, אז יש יותר מקום להתייחס.
כן.
רפורמים זה לא שזה כאילו טוענים שהם...
הבעיה הקלאסית במשל, שמשל הוא כמעט תמיד לא בדיוק מתאים לנמשל. זה דוגמה לסבר את האוזן. אבל אם נחדד את זה, מה שהמשל הזה רוצה לומר, שהרפורמים טוענים שהם היהדות. הם טוענים שזאת הדרך הנכונה לחיות היהדות. ובזה, לכן הם בעצם כאילו מתחרים, כאילו טוענים שהם ראש העיר האמיתי. בסדר, זה הנקודה של המשל. אז השאלה הייתה אם הם יהודים. אז קודם כל יש כאלה שלצערנו לא יהודים. הם חברים בקהילה הרפורמית, אבל אמא שלהם לא יהודיה והם לא יהודים. יש כאלה. מעבר לזה, האם מותר לצרף אותם למניין, או שהם נחשבים ככופרים, בעיקרון גם חילוני, עזוב עכשיו רפורמי. סתם חילוני. האם מותר לצרף אותו למניין? התשובה היא להלכה שזה תלוי האם הוא מאמין באלוקים. אם הוא מאמין באלוקים והוא בעיקרון לא מתפלל, אבל הוא מאמין באלוקים, מאמין בתפילה, וכן מוכן, ואפילו בתור טובה בשבילך, בצבא זה קורה מלא פעמים. אתם 9 דתיים ומחפשים מניין, ומי מוכן להשלים למניין. אז אם הוא מאמין בזה, רק בדרך כלל הוא לא מתפלל, כי הוא לא מקפיד על מצוות, הוא לא שומר כל המצוות. אבל עכשיו, ביום כיפור בטח שהוא בא לבית כנסת. לפעמים אפילו בשבת הוא בא לבית כנסת. ועכשיו אתה אומר לו, בוא תעשה טובה, תתפלל איתנו, אז ודאי שהוא יכול להצטרף למניין. אבל אם הוא לא מאמין בזה, והוא עושה את זה רק בתור טובה לחבר. כי, תשמע, אני אח שלך בצבא, ואני כאילו רואה שאין לך מניין. אבל אכפת לי להשקיע רבע שעה למנחה או 40 דקות לשחרית. בסדר, אני אעשה את זה בשבילך, אני אשב פה בצד, שחק בפלאפון, ואני אאמן גם אם צריך. אבל הוא לא מאמין בשטויות האלה, בלשונו. אז אי אפשר לצרף אותו למניין. בלי קשר לרפורמי לא רפורמי, גם סתם חילוני. היה לנו פעם אחת שצרפנו, מצאנו כבר, היינו 8, מצאנו כבר מסורתי אחד של זה, ואז מישהו אמר, הנה הבאתי עוד בחור, אוזי. ובסוף התברר שאוזי זה פאוזי, שבעצם הוא דרוזי. אז לא היה לנו מניין באותו, כן. אין חובה לפסוק לפי השולחן ערוך.
מה ההבדל בינו לבין?
אתה צודק. הקונסרבטיבים, בגישה העקרונית שלהם, הם הולכים על הקצה. הם לא לגמרי לגמרי מתנגשים עם היהדות. אבל הם לא מקבלים, למשל, סתם באופן כללי, הם לא מקבלים למשל את ההכרעה הפשוטה של אחרי רבים להטות. גם אנחנו, היום, לא יודע, יש מחלוקת, למשל, מחלוקת אם ניפגש עם רפורמים או לא. הרב אליעזר מלמד אומר שכן, והרב יהושע שפירא אומר שלא. אז כמי אני צריך לנהוג? האם יש בזה חובה ללכת אחרי הרבים? האם צריך ללכת לספור כמה רבנים בעד זה וכמה רבנים בעד זה? כרגע זו מחלוקת שהיא בהתהוות, היא עדיין קיימת. אבל ברגע שהמחלוקת הזאת הוכרעה על פי הרוב, אז כבר אין על זה ויכוח. ניתן דוגמה למשהו שהיה בזמני. אני כבר מהדור הקודם, אני זוכר שהייתי בגילכם, אני הייתי שיעור א' לפני 30 שנה. ואני זוכר שהייתי בשיעור א', הרם שלי בשיעור א' היה הרב גבריאל, והיה אז ויכוח גדול בין הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, לבין הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. האם מותר להשתמש בסכך לנצח, במחצלת כזאת ששמים על הסוכה, בסוכות? כי הרב מרדכי אליהו אמר, יש בגמרא מושג שנקרא גזרת תקרה, שכל דבר שנראה כמו תקרה, אסור להשתמש בו. ואומנם היום בתקרה שלנו היא נראית קצת שונה מאשר סכך לנצח, אבל בוודאי פעם זה מחצלת. מה זה? זה ממש, זה ארוג ביחד, הכל זה, וזה נראה כמו תקרה של פעם. ולכן לפי דעת הרב מרדכי אליהו, אסור להשתמש בזה. והרב עובדיה יוסף אמר, מה זה בוודאי, זה לא נקרא תקרה ולא גזרת תקרה, ואין מקום לגזור ולא גוזרים על גזרות חדשות, לא משנה, זה סוגיה שלמה, התפלפלו. עכשיו, לא, לא, אין, אין מקורות לזה, אין פסיקה כזאת בשולחן ערוך אם מותר או אסור. אבל זו מחלוקת שהייתה. לימים יצא לי פעם אחת להיות בסוכה של הרב שמואל אליהו בצפת. מה על דעתכם יש על הגג של הסוכה? מחצלת, שכך לנצח. למה? כי המחלוקת הזאת הוכרעה חד משמעית. אפילו הבן של הרב מרדכי אליהו כבר שם שכך לנצח בסוכה שלו. כי אמנם הייתה מחלוקת, די, נגמרה המחלוקת, הוכרעה. כבר כמעט אף אחד לא קיבל את דעתו של הרב מרדכי אליהו. אני לא יודע אם הוא ממש רשמית חזר בו, אבל אין, היום הדעה הזאת אף אחד לא נוהג אותה. של אסור, יש כאלה, אבא שלי למשל, השם ישמרהו וחייהו, מאוד אוהב להשקיע המון כסף והמון מאמצים בלקנות כל שנה כפות תמרים ירוקות ויפות ושם אותם על הסוכה. כי זה יפה בעיניו, לא כי הוא חושב שמחצלת זה פסול. הוא גם ישב אצלי בסוכה ואכל אצלי בסוכה למרות שאצלי מחצלת, זה לא שהוא חושב שזה פסול. והרב מרדכי אליהו, הוא אמר שזה פסול. אין אחד בעולם היום שנוהג כמוהו, שוב, אפילו הבן שלו לא נוהג כך. אז המחלוקת הזאת הוכרעה, נגמרה. אז עכשיו לבוא ולהתעלות באיזה דעה שכבר ההלכה כבר נפסקה והוכרעה וכולם עושים אחרת, זה דוגמה קלאסית להתנהגות קונסרבטיבית. בסדר? אז יש פה מורכבות, יש פה איזה קו עדין, קו דק כזה של הבדל, אבל הוא בכל זאת קיים. שוב, בשורה התחתונה, הקהילה הקונסרבטיבית היא קהילה חילונית. רוב הקהילות, זה קהילות שכאילו, זה קהילות שבעצם הן יותר רפורמיות אפילו מאשר חילוניות. כי זה לא שהם מאמינים, הם מאמינים כאילו ב... שאני אעשה מה שבא לי. היהדות זה השראה בלבד ולא מחייב. כן. אז בזה אמרתי את מה שאמרתי, שבעצם כאשר זה מחלוקת שעדיין קיימת, מותר לחלוק. גם מותר לך לחלוק על הרוב. מותר לפסוק גם לא לפי הרוב, כן. אבל כאשר זה מחלוקת שכבר הוכרעה על פי הרוב וכבר נגמרה המחלוקת, אז עכשיו לחזור אחרי דור או שניים או עשרה ולחזור לאיזה דעת יחיד שהייתה ונדחתה, זה כבר אסור. בוא נאמר שבזמן חז"ל זה הרבה יותר פשוט. שהיו נמנו וגמרו, היו עומדים למניין, היו סופרים כמה, כן, ממש סופרים, אם זה בסנהדרין, ספרו כמה סנהדרין, תוך 71, ואם זה אחרי הסנהדרין, אז נמנו וגמרו לפי מספר החכמים שהיו באותו דור. אפילו למשל סיפור מפורסם על רבי שמעון בר יוחאי, שכולם מכירים את הסיפור שהוא בורח למערה, ונמצא שם 12 שנה ועוד 12 חודש וכולי, אבל הסוף של הסיפור זה מופיע במסכת שבת, דף למד ג', קל לזכור כי זה לג בעומר, דף לג במסכת שבת. על רבי שמעון בר יוחאי. ובהמשך הסיפור מופיע שם חלק קצת פחות מוכר, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כיוון שנעשה לי נס, הקדוש ברוך הוא הציל אותי מידי הרומאים, אני אלך ואתקן משהו. מה הוא מתקן? זה היה סמוך לטבריה, היה שם איזשהו מקום שהיה שם שדה, שהיה שם חשש לקברות, ספק טומאה. ולכן הכהנים, אסור היה להם לעבור שם, אז תראו מידי היה להם טרחה גדולה להקיף את כל השדה הזה. השדה הזה היה באמצע המרחב של העיר, והיו צריכים לעבור מצד לצד, והיו צריכים תמיד הכהנים להקיף, כי אסור להם לעבור מעל מקום שהוא ספק קבר. אז רבי שמעון בר יוחאי הלך ובדק את כל השדה הזאת, כל מקום שהאדמה הייתה קשה כאבן, אז הוא אמר, פה ודאי לא חפרו קבר. רואים שזה לא אדמה שחפרו בה, טיהר אותה. מצא רק כמה מקומות ספורים בכל השדה שהיה שם אדמה רפויה, ואת המקומות האלה הוא ציין. ואז הוא אמר, מותר לעבור חופשי בשדה הזאת, חוץ מהמקומות הספציפיים שציינתי. עמד אותו סבא ואמר, זה זקן אחד מהחכמים, ואמר, תיהר בר יוחאי את בית הקברות. מה זה? אתה רפורמי, הוא אומר לו. תיארת את בית הקברות. אמר לו, הראשון בר יוחאי, אם לא היית איתנו, ועכשיו אתה בא לחלוק, זכותך לחלוק. אבל היית איתנו, ונמנית איתנו. היית בדיון, אפילו התנגדת. אבל בסוף עמדנו למניין, ונמנינו וגמרנו. הייתה, זה לא רבי שמעון בר יוחאי היחיד לבד, הוא כינס את החכמים של העיר. והם עמדו למניין, והרוב היו בעד מה שאמר רבי שמעון. לתאר את המקומות, ורק לציין איפה שהאדמה רפויה. ואתה היית שם, ונמנית, אז אומנם התנגדת, אבל דעתך הוכרעה נגדה. אז זהו, אז אסור לך עכשיו להוציא לעז. הוא אומר לו, אפילו זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לו, כל שכן, יאהב בעיני ונח נפשי, נתן בו את עיניו והוא מת. אותו, זה תלמיד חכם, כן, רב. אבל לא, בשום אופן, אחרי שהוכרעה ההלכה, אסור עכשיו להרער עליה. אז שוב, פעם הייתה הכרעה על ידי שעמדו למניין. היום זה באמת יותר מורכב, ויותר רכב ויותר דק, אבל עדיין גם היום יש מציאות כזאת שההלכה כבר הוכרעה. טוב, בואו נתקדם. אנחנו במקור 8 בדף. מכתב מאוד מפורסם שכתב הנציב מוולוז'ין. הוא כותב אותו בעיתון שנקרא מחזיקי הדת. ראינו חלק ממנו בשבוע בשיעור הקודם, נכון? אוקיי. אז רק נזכיר רגע, כי יש פה, על המקור הזה של הנציב, יש פה את חלק מהוויכוח המרכזי בין הרב מלמד לבין הרב שוע שפירא על המקור הזה, על דברי הנציב האלה, מכיוון שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מצטט הרבה את הנציב הזה, את המקור הזה, בשו"ת משיב דבר לנציב. זה אומנם מתפרסם בשו"ת, ספר שאלות ותשובות, אבל במקור הזה היה מכתב לעיתון, לעיתון מחזיקי הדת, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, אז לא נאריך בזה, אבל המעריך, כלומר העורך של העיתון, כותב שם שאנחנו צריכים להיפרד, זה נקרא פולמוס הפרדת הקהילות. היה פולמוס גדול כזה בעם ישראל באותה תקופה, רפורמים מרים עם ראש, והיו כמה וכמה חרדים שבאו ואמרו, אנחנו צריכים להפריד את הקהילות, שלא יהיה שום קשר בין היהודים הדתיים, האורתודוקסים, לבין פורקי העול הפושעים. צריכים להפריד את הקהילות. ולהפריד את הקהילות היה לזה משמעויות רבות. למשל, מבחינת בתי כנסת, בתי ספר, בתי חולים. זה היה בחוץ לארץ. ראש העיר הוא גוי. אבל הוא נותן תקציב לפי קהילות. יש קהילה רוצה בית ספר, אז אין בעיה, נעשה לכם בית ספר. בסדר גמור, בית ספר שלכם, בית ספר יהודי, יהיה בית ספר יהודי. לא, אבל אני לא רוצה להיות עם הרפורמים. אז בואו אני אגדיר שאנחנו שני קהילות נפרדות, כאילו שני עמים נפרדים. אנחנו לא חלק מהם. אל תיתן לנו בית ספר אחד איתם. לא, אנחנו מיעוט שונה. תן לנו בית ספר משלנו, וכן הלאה. אז זה מה שמציע בעצם העורך. ואני קורא במקור 8 בפסקה השלישית או הרביעית, והנה המעריך. באמצע עמוד בצד שמאל, פסקה שמתחילה, והנה המעריך. והנה המעריך, שזה בעצם המערכת, חברי המערכת, הורו והוגו עצה, להיות נשמר מדור זה, להיפרד זה מזה לגמרי, כמו שנפרד אברהם מלוט. כמו שאברהם ולוט נפרדו, והמשמעות היא לא בוא תעבור דירה. הוא אומר לה, זהו, ייפרד נע מעליי, המשמעות היא שעד אותו רגע אברהם היה בטוח שלוט הוא זה שימשיך אותו. לאברהם לא היה ילדים. הוא היה בטוח שלוט, הוא ממשיך דרכו. בסך הכל אחיין שלו. הוא גם אחיין של אשתו. אתם יודעים שהרן התחתן עם מילקה, ונחור הוא אבי מילקה ואבי עסקה. החז"ל אומרים שעסקה זה שרה. אז יוצא שלוט הוא גם אחיין של אברהם, כי הוא בן של הרן, והוא גם אח של שרי, עסקה, כי הוא בן של מילקה. אז הוא בעצם שער בשרם, ואברהם מבין שהוא זה שימשיך אותו. ופתאום ההיפרדות מילות, זה אחד הניסיונות. יש כתוב שעשרה ניסיונות נמסר אברהם אבינו, ויש הרבה פירושים מה בדיוק הניסיונות, יש לפחות 16 ניסיונות שהפרשנים מונים מכל הפירושים, אבל אחד מהם זה הפרידה מילות. זה חתיכת ניסיון כבד בשביל אברהם. אבל הוא נפרד ממנו, ונפרד ממנו לגמרי, שמאז לוט זה לא חלק מעם ישראל. אז אומנם יצאו ממנו צאצאים שהתחברו לעם ישראל. למשל, מי יצא מלוט והתחבר לעם ישראל? רות המואביה, כן, דוד המלך יצא ממנה, זה מקום של כבוד, אבל עדיין, זה המון ומואב, זה עמים אחרים. אומר הנציב בקטע המודגש, במטותא מן המעריך, מטותא זה בבקשה, אבל הכוונה היא כאן במחילה, מחילה מכבודך, עצה זו קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. הדבר הזה זה כאילו אתה לוקח חרב וחותך את עם ישראל לשתיים, אתה הורג את עם ישראל. קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. הן, בשעה שהיינו בארץ הקודש, וברשותנו כמעט, בבית שני, אפילו שהיינו בארץ ישראל, נעתם ארץ וחרב הבית וגלה ישראל. למה? בסיבת מחלוקת הפרושים עם הצדוקים. בגלל שהייתה מחלוקת בין הפרושים לצדוקים, על זה נחרב הבית, אומר הנציב. על מה באמת נחרב הבית? מה חז"ל אומרים? על שנאת חינם. זה הפרשנות של הנציב, לשנאת חינם. הנציב אומר, המחלוקת... עכשיו, מי זה הפרושים שחלקו על הצדוקים? זה חז"ל, כן? זה תנאים ואמוראים. זה חז"ל שלנו. זה לא איזה, לא יודע מה, אורתודוקסים מעולם אחר, מיקום מקביל. זה חז"ל. ואומר הנציב, הנציב אומר פה, מה שאתם חז"ל, עכשיו הוא לא ממציא, הוא ככה מפרש דברי חז"ל. מה שהגמרא אומרת שבית שני חרב על שנאת חינם, הוא מפרש, הכוונה היא, על מחלוקת הפרושים המצדוקים. וגם, שימו לב, הוא אומר את המילה וגם, הסב מחמת שנאת חינם הרבה, שפיכות דמים, מה שאינו מן הדין. יש פה דבר נוסף, ככה בפשטות, וגם עוד משהו, לא רק המחלוקת בין הפרושים המצדוקים, אלא גם, יש שפיכות דמים שאינו מן הדין. היינו, בשעה שראה פרוש, כן, אחד מהפרושים, ראה שאחד מקל באיזה דבר. אף על גב שלא היה צדוקי כלל, אלא עשה עבירה. הוא רואה אדם שעובר עבירה, או מקל באיזה דבר. מכל מקום, מחמת שנאת חינם, היה שופטו לצדוקי, שמורידין אותו. מורידין אותו, הכוונה היא שיש הלכה על מין שמורידין ואין מעלים. מה הכוונה מורידין ומין? מין זה כופר, ובעיקרון מורידין ואין מעלים, הכוונה היא שאם אתה רואה אותו עומד ליד תהום ואתה יכול לדחוף אותו ואף אחד לא ידע ולא יראה, לך על זה. ואין מעלים. אם הוא נפל לבור והוא ימות שם ברעב, אם לא תציל אותו, אל תעלה אותו, אל תציל אותו. וככה הלכה, אנחנו לא נוהגים ככה, אין אף דעה, מאף הרבהם, אולי, לא יודע מה, נערי גבעות, חלק מנערי הגבעות אולי אוחזים בגישה הזאת, אבל גם לא נראה לי. על מין? אברד, לא נראה לי אף אחד דתי לא חושב באמת שככה היום צריך לעשות, אבל זאת הלכה פסוקה בגמרא, בסדר? אני מרגיש צורך להתנצל בפני נוער הגבעות, אני לא חושב שיש. לא, כאילו, יש לפעמים חלק מהנוער הגבעות, אולי, בדעה שצריך לפעול באלימות נגד ערבים, אבל נגד מינים, אני לא מכיר אף אחד שאומר דבר כזה. אולי אתם מכירים. זו שאלה טובה, כן, זה חלק מהדיון. זה חלק מהדיון. כי הנציב פה אומר שעל על הצדוקים הוא אומר מורידים ומעלים. בעיקרון, הרי מה הבעיה? הוא אומר, הבעיה היא שמגיעה שפיכות דמים שאינו מן הדין. שאדם רואה פרוש אחד רואה שאחד מקל באיזה דבר, אבל גם שלא היה צדוקי. אבל הוא שופט אותו לצדוקי שמורידין אותו. ומזה נתרבה שפיכות דמים ביתר ולשם מצווה בטעות. כלומר, הבעיה היא נגרמת מזה שהם חושבים שצדוקים, אז, אם הוא צדוקי אז מורידין ומעלים. אז ככה הוא גורם לשנאת חינם ולשפיכות דמים וכן הלאה. הוא מורה יותר לעצמו, הוא אומר אני עושה מצווה, אבל באמת זה טעות. את הפסקה הזאת, הרב מלמד והרב שפירא מפרשים אחרת לגמרי. הרב אליעזר מלמד שם דגש ואומר, יש פה מילה וגם, הדגשתי אותה קודם. שהוא אומר, הנציב אומר כך, שלמה חרב הבית וגלה ישראל מעל אדמתו? בסיבת מחלוקת הפרושים עם הצדוקים. וגם בגלל מחלוקת הצדוקים עם הפרושים, וגם בגלל שלא כדין, אדם ראה מישהו, חשד אותו לצדוקי, אז הוא שנא אותו, ואפילו הרג אותו כי הוא חשד אותו שהוא צדוקי. אבל זו סיבה נוספת. סיבה אחת זה גם על עצם המחלוקת בין הפרושים לצדוקים. זאת אומרת, אומר הרב אליעזר מלמד, יש פה שתי בעיות. עצם המחלוקת בין הפרושים לצדוקים, זה בעצמו כחרבות בגוף האומה. זה פוגע בעם ישראל, זה הרס איום ונורא. ולא זה בלבד. ורגע, אני רגע מציין את זה. גם לפי זה, גם האמירה שמורידים ואין מעלים, זה חלק מהטעות. זה לא סתם שאף אחד לא חושב שככה צריך לעשות היום. אלא, לפי הפרשנות הזאת של דברי הנציב, אז עצם זה שהפרושים פסקו, מורידים ואין מעלים, זה היה טעות של שנאת חינם. פסקו הלכה מתוך הפירוד שהיה בעם ישראל. מה? צדוקי? צדוקי צריך להרוג אותו. מורידים ואין מעלים. האמירה הזאת היא אמירה של שנאת חינם. לפי הפרשנות הזאת בדברי הנציב. אז זה עניין אחד. וגם, לא רק ששנאו והרחיקו את כל הצדוקים, אלא גם אנשים שהם לא צדוקים, רק עוברים עבירות פה ושם. לא מושלמים. אז גם הם חושדים בהם שהם צדוקים, ואז מורידים ואין מעלים. זה הפירוש של הרב אליעזר מלמד, בגדול, אולי הוא לא אומר כל מילה שאני אומר, אבל בגדול זה רוח הדברים שהוא מפרש דברי הנציב. הרב יהושע שפירא טוען שהמילה וגם מטעה. זה לא אומר הרב שפירא, כלפי הצדוקים, בוודאי צריך פירוד, בוודאי צריך מורידים ואין מעלים. וזה לא טעות שחזל אמרו מורידים ואין מעלים, זה הייתה דעתה. וגם כלפי הרפורמים, לא שצריך באמת להוריד ולא לעלות, אבל צריך פירוד מוחלט כנגד התנועה הרפורמית. גם הרב מלמד לא מחרים אף אחד באופן אישי. יבוא מישהו, רוצה לדבר איתו, רוצה עזרה, רוצה בטח באהבה לכל יהודי וגם לכל אדם בעולם, למה לא? גם גוי שיבוא, רוצה לדבר, רוצה... אבל אם זה בתור נציג רשמי של התנועה הרפורמית, בשום אופן אני לא נפגש עם נציגים, אני מחרים לגמרי, אומר הרב שפירא, את הנציגים של התנועה הרפורמית. אז המילה וגם הוא מסביר אותה שזה לא עצם המחלוקת, המחלוקת בין הפרושים לצדוקים, מה לעשות? יש מחלוקת. אבל זה גרם, וגם הזה זה לא עוד משהו, אלא התוצאה של, התחיל ממחלוקת בין הפרושים לצדוקים, והתוצאה הייתה, והתוצאה היא הבעייתית. כך טוען הרב שפירא, שבעצם הדבר היחיד הבעייתי בעניין הזה, זה שזה גרם לשנאה גם כלפי יהודים שאינם צדוקים. יש פה עוד המון המון מה להעריך. אני רק אציין שנראה רגע את סוף, הוא מתחיל שזה אפילו, בסיום הפסקה הזאת הוא כותב, וזהו אפילו אם היינו בארצנו וברשותנו, גם בארץ ישראל, בשטחת שלטון יהודי, גם כן זה דבר נורא והיום, השנאה והפירוד הזה. ומכל שכן, בפסקה הבאה, בשעה שאנו כבושים בגולה, וזה פזורה ישראל בין אומות העולם. ואני קורא את המשפט האחרון בפסקה הזאת, ואיך נאמר להיפרד איש מרעהו, ויבואו אומות העולם מושתפונו מעט מעט חס ושלום. האמירה הזאת היא אמירה מאוד חריפה, בדיעבד, וקצת בחוכמה שבדיעבד, פרשו את דברי הנציב האלה ואמרו, מה שאמר הנציב זה שאם יהיה פירוד בתוך עם ישראל, מה שיהיה זה חורבן לעם ישראל, יהיה שואה. בסוף היה שואה. ספוילר, בסוף היה שואה. ולכן כל מיני דברים שנאמרו לפני השואה, בדיעבד, כאשר מישהו אמר, שמע, הדבר הזה זה סכנה איומה לעם ישראל, יכול להחריט ולהשמיד את עם ישראל. אז פתאום אחרי השואה אמרו, וואו, אולי באמת זה משהו שהביא לשואה. עכשיו שוב, הרב מלמד מפרש לשיטתו, הרב שפירא מפרש לשיטתו. אבל לכל הדעות, אני חושב, ואני חושב שהנושא הזה הוא חשוב, אנחנו לא נספיק לראות פה את כל המקורות, יש את המקור האחרון בדף, אני חייב לראות איתכם את אורות התחייה פסקה כף, זה מקור מאוד מאוד חשוב ומרכזי ומשמעותי, אנחנו עכשיו נלמד אותו בדקות הקרובות, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, שמשהו שלא הרב מלמד ולא הרב שפירא כל כך הרבה מדברים עליו, אבל אני חושב שיש פה פתח לבעיה חמורה שקיימת בתוכנו היום, לא מול רפורמים. כמה אתה הולך להיפגש עם רפורמים? יצא אולי לכמה בודדים פה, יצא פעם בחיים להיפגש עם רפורמים, אולי קצת יותר, אבל זה לא דבר מצוי, זה לא עיקר הבעיה שלנו, זה בעיה בעיקר של יהודים בארצות הברית ושל מנהיגי ציבור בארץ, שהם כן צריכים, פוליטיקאים, רבנים, צריכים לתת את הדעת על איך להתייחס לזה. אבל הנושא של היחס לחילונים, ששאלתם אותו עליו בתחילת השיעור, הנושא הזה הוא הרבה יותר אקוטי. כי, ועל זה בעצם הנציב מרבה לדבר, גם לפי רבי יהושע שפירא, שאומר שהבעיה היא לא היחס לרפורמים, כי לרפורמים אדרבה, צריך להתנתק מהם לדעתו, ואל תלך בדרך איתם, מותר לעשות איתם מסחר, אבל לא להיפגש איתם ולא לדבר איתם על עניינים של, של השקפת עולם וכדומה, בטח לא בנציגים ואותם לאחרים וכו'. אבל הסכנה הגדולה, גם לפי רבי יהושע שפירא, זה שכל אדם שהוא נראה לך, טוב, אז הוא לא משלנו, אז ברגע שאתה מתחיל לחלק בעם ישראל חלקים, אז אתה מתחיל להרחיק אנשים ממך. והדבר הזה, זה בסופו של דבר, שוב, אין לנו כאן הרבה זמן, וגם לא, איפה המון המון הרחבה, גם במה שהנציב יוצא נגד המכתב של אותו עורך עיתון, שמחזיקי הדת, מה שהוא הציע, אותו עורך עיתון, הוא הציע לא להתרחק רק מהרפורמים, אלא באמת גם מהחילוניים ומהמסורתיים. אז אנחנו נעשה גטו חרדי, שרק בתוכו נחיה. וזה יהיה הקהילה שלנו. ולבית ספר שלנו לא נקבל מישהו שהוא לא דתי. שזה כבר לא רק חרדים היום. גם בתוך מה שנקרא so called הציונות הדתית, יש הרבה בתי ספר שהם רוצים להיות יותר אליטיסטים, או יותר נחשבים. אז הם לא מקבלים מי ש... לא מדבר על זה שהם לא מקבלים מישהו לא בעדה הנכונה, זה כבר כמעט פחות קיים היום. אבל פעם היה יותר קיים. לא מקבלים מי שאין לו מספיק כסף, מי שהוא לא חכם במיוחד, ובעיקר בעיקר, מאוד מצוי, לא מקבלים את מי שהוא לא מספיק דוס. אם יש לו טלוויזיה בבית, אני לא אקבל אותו לספר, למה? שלא יקלקל את הילדים שלי. אם אבא שלו לא לובש כיפה, אני לא אקבל אותו לבית ספר. שהבן שלי חלילה לא יראה ועלול להתקלקל. והדבר הזה הוא עולה פה מאוד חזק מהדברים האלה של הנציב, כי בין אם אפשר להתווכח על היחס לרפורמים, אבל אדם שהוא לא רפורמי, שהוא בסך הכל לא שומר מצוות, להרחיק אותו זה דבר נורא והיום. עכשיו, יש בתוך ארץ ישראל גוונים שונים. יש מקומות שבתי הכנסת הם מאוד מגוונים. סיפרתי לכם כבר פעם, אני רב קהילה בחולון, יש לנו בקהילה גם אנשים דתיים שומרים תורה ומצוות לחלוטין, גם אנשים שלא שומרי שבת ורק באים בליל שבת לבית הכנסת, ויש אנשים בכל שבת באים, לפני הקורונה, היום קצת ירד, יש איזה 80 בשבת, אבל לפני הקורונה היה 120, 150 בשבת, וביום כיפור 400. וברור שרק מקרבים ורק מאהיבים, זה ברור. וגם בבית הספר בחולון, בית ספר דתי שהילדים שלי לומדים בו, יש המון המון ילדים שהמשפחה שלהם לא שומרת תורה ומצוות. והילדים שלו יודעים שזה לא ככה שהולכים לחבר בכיתה ויש לו יום הולדת ואפשר לאכול אצלו. לפעמים אי אפשר לאכול אצלו. אבל, אז יש מקומות כאלה, יש מקומות שהם אחרים. והנציב כותב על זה דברים מאוד חריפים, כחרבות בגוף האומה. ואני רוצה רגע שנעבור למקור האחרון, לדברי הרב קוק ואורות התחייה, ככה בדקות הספורות הקרובות, נראה פה כמה נקודות. מחלוקת, אורות התחייה פסקה כף. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. יש מחלוקת, יש ויכוח, איך להדריך את הכלל. אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, או במילה אחת, חילונים. שיש הרבה חילונים. האם ראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל שם השם, לא יהיה להם שום יחס עם פורקיה או לפושים? או שם הכוח השלום הכללי מכריע את הכל. זה בעצם הדילמה. האם, הוא לא מתייחס פה לרפורמים דווקא, הוא מתייחס לפורקי העול, הפושעים. כן, שזה בעצם נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. אנחנו חילונים, אנחנו לא אכפת לנו מהיהדות, וכן הלאה וכן הלאה. האם ראוי להיפרד מהם, או שמא כוח השלום הכללי מכריע את הכל. אומר על זה הרב קוק, כל עיקרה של פלוגתא הזאת, כל המחלוקת הזאת בכלל, באה מפני השפלות הכללית, רק בגלל שאנחנו במצב כזה שפל וירוד, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה וכו'. זאת אומרת, אנחנו בכלל מתלבטים על זה רק בגלל שאנחנו במצב נוראי, אנחנו גלותיים כל כך, אז אנחנו בכלל מתלבטים על זה. התשובה צריכה להיות ברורה, שמה? ברור שלא יהיה פירוד, כן. ממשיך הרב זצ"ל ואומר, אלה הכתות יחדיו. שתי הכתות האלה, אלה שאומרים להפריד, ואלה שאומרים לא להפריד, הינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה. הרי שתי נשים, משפט שלמה, באו שתי נשים, זאת אומרת בני אחד ובני חמת, זאת אומרת בני המת ובני חמת ובני אחד. מה אומר שלמה המלך? גזורו. אז בואו נחתוך. וכאן, הדיבור, הביאו חרב, וגזורו ותחתכו את הילד, ניסיון הוא מחוכמת אלוקים של מלכות ישראל. שלמה המלך הרי לא התכוון באמת לחתוך את הילד. מה הוא התכוון? לנסות ולראות מה יגידו האימהות. מי האימה האמיתית? נראה לפי איך היא תגיב לאמירה הזאת גזורו. כל הדיון על זה, על האם לגזור את עם ישראל לשתיים, זה בעצם רק ניסיון מהקדוש ברוך הוא. אותה ראויה להידחות היא הטוענת גזורו. הרי כאשר מישהי אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גזורו, אומר שלמה המלך, היא לא האימה האמיתית. היא הראויה להידחות. מי שאומר להפריד את עם ישראל ולחתוך אותו לשתיים, הוא בעצם לא האימא האמיתית של עם ישראל. הוא לא באמת קשור לעם ישראל, הוא לא ראוי להוביל את עם ישראל, הוא לא ראוי לפתח את עם ישראל. והאם הרחמנייה, האם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. האמירה הזאת היא מאוד חריפה. האימא האמיתית מוכנה לוותר על הילד. ובלבד שלא יגזור אותו לשתיים. מה המשמעות? בחיים שלנו, אומר הרב קוק, עדיף לוותר על הילד ובלבד שיהיה אחדות בעם ישראל. מה זה לוותר על הילד? לא, אז יהיה אחדות בעם ישראל. מה כבר רע בזה? מה זה נקרא לוותר על הילד בזה? שישאר, נגיד, אפילו לא נדבר על רפורמים, הרב קוק מדבר פה על חילונים. להישאר שמה שיוביל את העם זה חילונים. ויובילו אותו לחילוניות. וזה אומר לבן אדם שהילדים שלו עלולים, בגלל שכולנו מאוחדים ואנחנו לא חיים באיזה קהילה נפרדת, רק דוסים, עלול להיות מצב שהילדים של האדם עצמו יעזבו דרך תורה ומצוות. מה, זה אחד הדברים הכי קשים לבן אדם, הוא מאמין בדרך, הוא רוצה שהילדים שלו יחולו בדרכו, והילדים שלו יעזבו את הדרך. למה יעזבו את הדרך? כי הערך של השלום הכללי מכריע את הכל. וזה אמירה מאוד כואבת. מזמנו של הרב קוק היה זה מלא. עכשיו, לא רק אצל אנשים שהלכו והתאחדו עם חילונים, גם בקרב הכי חרדים, היו כאלה שעזבו ופרקו עול ועזבו הכל. זה לא שבהכרח, אנחנו גם רואים את זה היום, זה לא שביישובים דוסים ביהודה ושומרון, בהכרח יצאו ילדים יותר דוסים מאשר בקהילות מעורבות בערים. הרבה פעמים הפוך. הרבה פעמים, דווקא בקהילות מעורבות, הילדים יצאו, בסטטיסטיקה, יותר ילדים יצאו דתיים. אבל שוב, לאף אחד אין איזה תעודת ביטוח בחינוך, ואף אחד לא חותם על ערבות למשהו. אבל אומר הרב קוק, אפילו במחיר מאוד כבד, אתה מוותר על הילד, לא יכול להיות לחתוך את עם ישראל. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. זה לא יכול להיות, זה דבר נורא והיום. אין קץ לרעות האלה, אף על פי שפירוד גמור, כעולי הלב ממנתחים באכזריות, אי אפשר הוא והיו לא יהיה. היו לא יהיה, זה לא נאמר על ההתנתקות, גם זה נאמר על ההתנתקות, אבל במקור זה נאמר על, הרב קוק אומר את זה על זה, והוא מצטט פה בעצם מיחזקאל פרק כף. זאת היא מחשבה של עבודה זרה כללית, שאני בטוחים עליה שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, היון יהיה כמקגויים, כמפירות הארצות לשרת את צבא אבן, חיה לנאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וחימה שפוחה אם לא חליכם. כלומר, ושם נאמר המשפט הזה, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים. כלומר, זה לא יקרה. עבודה זרה שכל המשרד עובד עבודה זרה, לא יקרה. חזרו, לא ייתן לזה לקרות. והרב קוק אומר שפירוד של עם ישראל זה כמו עבודה זרה כללית, זה כאילו כל עם ישראל עובד עבודה זרה. הוא כן מתייחס פה, בהמשך הפסקה, להאם יש שלב שבו אדם הוא עד כדי כך רשע, שאתה אומר, האדם הזה הוא לא חלק מעם ישראל יותר. האם יש שלב כזה? האם אנחנו מתפללים ולמינים ולמלשינים על תהי תקווה? ובמקור, המינים האלה שהתפללו עליהם, היו יהודים. למשל, נוצרים. נוצרים היו יהודים, אתם יודעים. כן, ישו היה יהודי. החבורה שלו היו יהודים. זה היה בהתחלה יהודים נוצרים. פירוש המילה נוצרים, זה גם בגלל נצרת, נצרת, וגם בגלל שהם נוצרים, שומרים את דבר השם לדעתם. זו מילה בעברית. אז איפה עובר הגבול? הרב קוק רומז לפה, רומז לזה פה בהמשך הפסקה, בעניין הזה נסיים. אומר הרב קוק, יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור, חמש שורות מלמטה. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור, נתמך הוא גם על ידי הרשעים. שעם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. כלומר, אומר הרב קוק, מתי אנחנו אומרים ועמך כולם צדיקים? שכולם דבוקים וכולם... מתי? כאשר הם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה. כאשר היהודי הזה אכפת לו מעם ישראל, מכלל עם ישראל. אם הוא, למשל, במקרים קיצוניים, יהודי שפועל נגד עם ישראל, למשל, מרגל נגד עם ישראל, משתף פעולה עם מחבלים נגד עם ישראל, ממש בצורה, ניקח דוגמאות קיצוניות ופשוטות, כן? לדוגמה, טלי פחימה, השם הזה אומר לכם משהו? יהודיה שהייתה בת זוג של מחבל. מחבל שקוראים לו זכריה זביידי, זה אומר שקוראים לו זכריה, הוא לא יהודי, ערבי, פלסטיני, שעשה פיגוע. והיא משתפת איתו פעולה, והיא בת זוג שלו. אז זה דוגמה ליהודיה שאומרת, אני נגד עם ישראל. דוגמה בולטת נוספת, מרדכי ואנונו, שריגל בפרויקט האטום של ישראל, לא שאני לא יודע אם יש אטום, ולא מזר... על פי מקורות זרים, אז יש למדינת ישראל מפעל כור אטומי לפצצות אטום, והוא הסגיר כל מיני סודות. זה בן אדם שבא ופועל נגד עם ישראל בצורה גלויה ומפורשת. עכשיו, איפה בדיוק עובר הגבול? אני, מי ששאל אותי על זה אחרי השיעור הקודם, ועניתי לו ש... כשאני מתפלל ולמינים ולמלשינים על תהי תקווה, אני אומר לה כריבונו של עולם, שאני משאיר לו להחליט על מי הברכה הזאת חלה. אני לא יודע מי בעם ישראל יש לו עניין לפעול נגד עם ישראל, אבל זה פה עובר הגבול. ואגב, אני אחזור רגע לנושא הרפורמים, אז הרפורמים בעצמה, לפני 50 שנה, ויותר גם, אז הם היו לגמרי נגד כלל האומה. כי הם למשל מחקו מהסידור את כל האזכורים לארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, כי זה לא, הם לא רצו את זה. אז זה הפך להיות כאילו איזה רק איזה מסורת יפה, איזה רעיונות נחמדים, אבל בלי שום קשר לעם ישראל, בלי שום קשר לארץ ישראל. והם ממש לא רצו להיות לאומיים. לא, אנחנו אמריקאים, אנחנו אירופאים, אנחנו לא קשורים לעם ישראל, לא קשורים לארץ ישראל. היום זה מאוד השתנה אצל הרפורמים, השתנה לטובה. מצד שני, נישואי תערובת השתנו לרע. עכשיו שוב, אני לא מצביע פה צובע אנשים מבפנים ומבחוץ. אבל אני כן אומר שהעיקרון שאומר לנו הרב קוק פה, אם הרשעים האלה עדיין בפנימיות ליבם הם דבוקים בכללות האומה, אז הם חלק מעם ישראל, ולכרות אותם זה כמו לכרות איבר מהגוף. ולחתוך את עם ישראל לשתיים זה להרוג את עם ישראל, זה המשמעות. מצד שני, מי שהוא כבר לגמרי פועל נגד עם ישראל, אז זה כמו שלפעמים יש איזה, לא יודע, יש ב, לפעמים גם בגוף האדם, יש משהו שהוא איזה מחלה אוטואימונית, או איזשהו נמק, או כל מיני דברים שהם באמת פועלים נגד הגוף, ואותם צריך לכרות, וזה מקרים קיצוניים. אני רק אציין שככה על קצה המזלג דיברנו פה על היחס לחילונים, על היחס למסורתיים ואיך צריך לשמור על האחדות בעם ישראל גם בנושא הזה, זה נושא מורכב שצריך עוד הרבה הרבה לעסוק בו, אבל זה כבר מחוץ למסגרת הזמן שלנו, אז אנחנו נעצור בזה. עד כאן להיום, חזקו ואמצו.
הדפים אליך?
הדפים אפשר לשמור לעצמכם. כן. בשמחה.
קורא לפי מה שהרב אמר, אז כאילו, יש בעיה שאנחנו לא עושים מה שכאילו צריך לעשות למינים. זה גם רפורמה, כאילו, בשום מקום.
מה, להוריד ולא לעלות?
כן. זה גם רפורמה, כאילו, מה, זה הלכה פסוקה בגמרא, כאילו, מה אנחנו... לא מתאים לנו עכשיו, כי זה לא מספיק הומני, או...
יש לך הזדמנות לעשות את זה?
אה? אם זה הלכה פסוקה, אולי צריך לחפש לך, יש לך הזדמנות לשים ציצית, אתה הולך לקנות ציצית, לא?
לא, אני הולך לסתות בוודיות, לחפש מינים.
קודם כל, מי אתה מגדיר מינים?
לא יודע, זה דעת תורה צריכה להגדיר את המינים, לא אני, אבל אני לא, אוקיי, אני לא הגדרתי מה זה ציצית, אבל אני מגדיר מה זה ציצית.
בגדול, הרבה רבנים אומרים שכל חילוני היום נחשב תינוק שנשבע.